לפעמים יש בעיה שהיא שייכת גם לילדים וגם למבוגרים. לפעמים אנחנו מתמודדים עם בעיה שיוצרת לנו עומס רגשי מאוד, מאוד קשה. הדוגמה, אני אתמול דיברתי עם ילד שאבא שלו בבית סוהר, הוא עשה משהו, הוא יושב בבית סוהר. והוא אחראי ילד בישיבה קטנה שיעור בית, שהוא בעצם ילד קטן. הוא כאילו אחראי על כל המשפחה, הוא אחראי על התנהגות של כל הילדים, הוא אחראי על כל מה שקורה בבית. וזה יוצר לו עומס רגשי, חוץ מה... יוצר לו קושי רגשי, כאילו העול, האחריות, הבית, ההצלחות, הכישלונות, זה יוצר לו קושי רגשי מאוד מאוד קשה לו להתמודד עם עם הקושי הרגשי הזה. זה כמו שאני אגיד לילד בן 7, אתה אחראי על הפרנסה של המשפחה. ילד בן 7 יכול לקבל אחריות על פרנסה של משפחה? בשום אופן לא. ומה האמת? האמת שהוא יכול. אתם שואלים אותי אם ילד יכול לקבל אחריות לפרנס משפחה בגיל 7? תשובה כן. והראיה, שבגטו ורשה, ילדים בני 7 היו מפרנסים את כל הבית, היו הולכים גונבים אוכל ומביאים, וההורים והאחים והאחיות אכלו מה שהילד גנב.
דור של פעם.
מה?
דור של פעם, היום זה לא דור.
זה לא דור של פעם, זה רמה של מצוקה. היית בגטו, היה רעב, או תאכל או תמות, תוך שעה, שעתיים תמות. אז הרמה של המצוקה מייצרת פתרונות, ולפעמים ילד בן 7 מקבל אחריות, ילד בן 7 יותר קל לו לעבור בין חורים, לגנוב, לחזור, שלא יתפסו אותו. כן, יש בזה צדדים, אבל אני בא להגיד, לכל אחד מאיתנו, אחד לילדים, יש הרבה פעמים עומס רגשי, יש לו בעיה שמטילה עליו עומס רגשי. איך אנחנו עוזרים לילד שמתמודד עם עומס רגשי קשה? התשובה היא שלמערכת הרגשית שלנו אין אפשרות להתמודד עם עומס רגשי קשה. ילד קטן לא יכול להתמודד עם בעיות שיש בהם עומס רגשי קשה. ילד קטן לא יכול לקבל אחריות על בעיות של מבוגרים, על בעיות של אנשים מבוגרים, או לקבל אחריות על בעיות שאנשים מבוגרים צריכים לפתור אותם. נגדיר את זה ככה. זאת אומרת, ילד לא יכול לקבל באמת עומס רגשי. אז מה הפתרון? מה הפתרון של ילד שהוא עומד בפני קושי כזה שיש לו עומס רגשי לא הגיוני? הפתרון הוא להתמודד עם הנושא הזה בכלים של שכל ולא בכלים של רגש. זאת אומרת, צריך ללמד אותו להתמודד עם הנושא הזה רק בכלים ש... ולמה אני אומר את המשפט הזה? כי כשאני חשבתי הרבה על השאלה הזאת, מה הפתרון של ילד, והגעתי למסקנה שאותם ילדים שהיו בשואה, אני חוזר לסיפור של גטו ורשה, שאותם ילדים שהיו בשואה, ילדים בני 7 פרנסו משפחה, והרבה ילדים עשו את זה, הילדים עשו את זה בלי רגש, הם עשו את זה עם כלים של שכל. זאת אומרת, המוח היצירתי, הערמומי של ילד, שהוא חיפש תחבולה איך להשיג פרוסת לחם, איך להשיג תפוח אדמה, מה היה ההישגים הגדולים, או תפוח אדמה או פרוסת לחם, לא היה יותר מזה. אבל המוח שלו היה יצירתי מבחינה תחבולה שכלית. לא, ההפך, אם היה מרשה לרגש להשתלט עליו, היה מקבל פחד, שהיה מקבל שיתוק ולא יכול לעשות כלום. כך ילד בן 7, אתה אומר לו, שמע, אם בטעות מישהו ראה אותך, הורגים אותך תוך שנייה. במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, נותנים לך מכות רצח ואחר כך הורגים אותך. הרי לאן איזה סכנה הוא נכנס, הילד הזה, כשהוא בגטו ורשה עומד מול כל הקלגסים וכל הגויים וכל מה שקורה שם. התשובה, הילדים האלה פיתחו מנגנון שהרגש לא קיים. הם עשו, השתיקו את הרגש והשתמשו רק עם שכל. חיפשו את החור, חיפשו את התחבולה, חיפשו את הדקה שמישהו לא רואה. זה הכל פתרונות. אם לחשוב מה הם עשו, מה התחבולות שלהם, איך הם פתרו את הבעיה. הכל רק עם כלים של שכל. הם לא השתמשו בשום דבר לאורך כל הדרך עם כלים של רגש, רק עם שכל. ברגע שילד משתמש עם כלים של שכל, הוא נשאר נורמלי. זה הרעיון, זה הרעיון הכי חשוב. ברגע שילד משתמש עם כלים של שכל, הוא נשאר נורמלי. כי אותו דבר תיקחו חייל בצבא. חיילים היום נלחמים בצבא, פתאום החבר שלו איבד עין, החבר שלו איבד רגל, החבר שלו נהרג, החבר שלו זה. איך הוא יכול להילחם? רק שיחשוב, אני כל שנייה יכול גם לחטוף את זה, מצד אחד, ומצד שני, מה יהיה עם החבר שלי הזה, ומה יהיה עם האח שלי, ומה יהיה עם...
אתה לא יכול להשתמש
לשכל, אתה
לא יכול להשתמש
בדרך כלל את רגש. לא, לא.
השכל זה...
הרגש שמכניסים להם זה לרצות ללכת למלחמה. הם מכניסים להם רגש של הפטריוטים הזה, להגיע למדינה, לרצות לעשות את המלחמה. אבל בשעת הקרב עובד השכל.
לא, מדברים על ילדים.
נו, אין לו רגש לילד, ילד שמתמודד
עם... אפילו סתם זה סיפור, סליחה, אבל אפילו סתם זה סיפור של
דיוק. אני שואל אותך...
כשהיה ילד, היה שאלה של אבא שלו, ישרו, נדיח החומן, ושאלו את הילד, גאון, היה ילד, בגיל 3, אתה יודע את שלום, אמרה, יש לי תשובה, אני יכול לתת תשובה, מה אתם נתנו לי? במשחק בסיפורי, אני אתן לכם תשובה. זה שכלי, זה לא שכלי, זה רגש. זה כל ילדים, יש סך הכל זה רגשים. עד גיל 13 זה רגישים
עשרים,
זה כמעט
אין שכלים. זה לא נכון, לילד יש שכל, תן לו שאלה, תן לו שאלה במתמטיקה, הוא יודע לפתור.
זה מתמטיקה.
אז על מה, אם צריך, מה, מתמטיקה זה שכל. לא, מתמטיקה זה נטו, מתמטיקה זה נטו שכל. נטו שכל.
בגלל שזה משהו מדויק מאוד, אבל בבעיה זה...
לא. עוד הפעם. רוב הדברים, רוב הבעיות אנחנו לא פותרים עם רגש. הרגש הוא הכוח המניע שלנו. מה, הכוח שדוחף אותי זה הרגש. אבל לפתור את הבעיה אני צריך שכל. אני לא יכול לפתור בעיה עם רגש. כי ההפך, הרגש משתק אותי. הרגש משתק את הבן אדם. אני צריך שכל איך... עכשיו, לאדם יש אינסטינקט קיומי. יש לו איזה אינסטינקט שהוא רוצה לחיות, הוא רוצה להינצל, הוא רוצה להצליח. האינסטינקט הקיומי מפעיל את השכל, הוא מוצא תחבולה. איך לצאת מהבעיה, איך להסתדר עם הבעיה. אבל זה ברור שמה שילדים עשו בגטו ורשה, זה היה תחבולות של שכל. היה להם תחבולות, מי ששמע את הסיפורים על מה שהלך ילדים בגטו, זה... פרק שלם בהיסטוריה, מה שהיה עם הילדים בגטו ורשה, היו ילדים שמכרו סיגריות, היו ילדים שגנבו אוכל, היה כל מיני דברים. אבל הכל היה עם כלים של שכל. הילדים האלה השתמשו עם כלים של שכל, ורק עם כלים של שכל, להפך, בגלל שהם שיתקו את הרגש, אז לא היה להם שום פחד. כי מצד הרגש צריך להיות פחד נוראי, והפחד עלול לגרום שאתה לא מסוגל לעשות כלום. אבל בגלל שהם שיתקו את הרגש, איך הם שיתקו את הרגש? בעזרת השכל. השכל אמר להם, או שנמות ברעב, או שתשיג אוכל. אז הוא השיג אוכל. הילד הזה שהשיג אוכל, השיג אוכל כי הוא ידע, זה או זה או כל המשפחה מתה. אז הוא הביא את האוכל. והיו ילדים ששלוש שנים או ארבע שנים, החזיקו את כל המשפחה. המשפחה ישבה בבונקר, והילד היה יוצא ומביא אוכל, והיו המון ילדים כאלה בשואה. המון ילדים שתקופה ארוכה החזיקו את כל וזה נשאר אצלהם. אני הייתי פעם בזה תעופה במוסקווה, והיינו צריכים לנסוע לריגה, ומגיע לשם הגר הרבה, אז הוא לא היה גר הרבה, אז הוא היה בן של הגר הרבה, אז עוד אבא שלו היה חי, והוא היה רק בן של הגר הרבה, עם איזה מיליונר מאירופה, והם רצו כרטיס טיסה ללנינגרד. זה היה יום שישי ב-12 בצהריים. אז הפקידה אומרת, כל הכרטיסים נמכרו, אין שום כרטיס למטוס. אז הוא התחיל, אני חייב, יש פה בן של הרב מגור, את הרב מגור לא מדבר עליה, על הפקידה השמה של הזה. הוא מתחיל לדבר, אין. ואז הוא מתיישב, ואני אומר לו, תנסה להשיג לך כחלות ויין לשבת, כי אתה לא תקבל כרטיס. הוא אומר לי, עוד 10 דקות יהיה כרטיס. ביטחון כזה. הוא אומר, עוד 10 דקות פה יהיה כרטיס. אני אומר לו, איך? הוא אומר, אני שכחתי בטעות על השולחן של הפקידה קופסה עם תכשיטים זהב מאוד יקרים. אתה תראה שיהיה. וככה היה באמת. תוך 10 דקות היה כרטיס. הוא אומר, אני שכחתי על השולחן של הפקידה בטעות קופסה עם תכשיטים יקרים. אז היה כרטיס. הוא עשה את זה עם רגש או עם שכל? עם שכל, נכון? היה לו תחבולה, היה לו תחבולה חכמה. הוא הבין שהבן של הגר רבי צריך לראות שאני הכל מצליח. זה הכבוד שלו אצל הזה. זה לא סתם להשיג כרטיס כמו מישהו אחר. אתה מבין, זה הכבוד שהוא מצליח להשיג לבן של הגר רבי. אז ואז אני מתחיל לרגל שיחה עם היהודי הזה, מתברר שהוא בוגר שואה, והוא 4 פעמים ברח ממחנות, כל פעם היה בורח ממחנות, והיה מבריח גבולות, ומה הוא לא עשה? בצור ילד, הוא היה ילד ועבר את כל זה. אז הוא לימד לפתח כישורים שכליים של שרידות, איך להסתדר, והנה הוא, ובגיל 60, 70, הוא כבר יודע בשדה תעופה להסתדר. זה אותו מנגנון. אותו מנגנון שלקח אותו בשואה, להעביר גבולות ולברוח מחנות ולזה כל מה שהוא עשה. אז המנגנון הזה מביא אותו היום עם הרבל לשדה תעופה, והוא מסדר כרטיס. אתה מבין? זה בדיוק אותו מנגנון. זה בדיוק אותו מנגנון. מה המנגנון הזה? זה אנשים שעובדים רק עם שכל. רק עם שכל. ומשתקים את הרגש. הם לא מפחדים משום דבר. כי הרגש משותק ועושים מה שצריך. עכשיו, זה אני מדבר על האנשים שעברו את השואה. עכשיו נחזור לילד אצלנו. הילד אצלנו, שאני נותן לו אחריות בגיל אישי וקטנה, ילד בן 15-16, שאני נותן לו אחריות של משפחה, שאני נותן לו אחריות של משפחה, של ניהול משפחה, של ניהול בעיות של משפחה, הוא באמת לא מסוגל להתמודד עם זה. הוא לא מסוגל, ילד בגיל הזה לא מסוגל להתמודד עם כזה אחריות. ואז, הפתרון שאני אמרתי לו, תנתק את עצמך מהרגש ותשתמש עם כלים של שכל. החזרתי אותו לילד של השואה, זאת אומרת, אמרתי לו, תעבוד עם כלים של שכל. ועם כלים של שכל אתה תצליח. אבל זה, אני מספר מקרה קיצוני. שואה זה דבר קיצוני, אבא בצוהר זה דבר קיצוני. כן? אבל את הקיצוני אני מספר כדי יותר לצורך הסברה. עכשיו נעבור לנורמלי. נעבור לא לקיצוני. נעבור לדבר על הבעיות הנורמליות. הבעיה הכי קשה לילד מבחינה רגשית, זה בדור שלנו, זה קושי חברתי. ילד שמרגיש שלא אוהבים אותו בחברה, לא הולך לו בחברה, או ששונאים אותו, או שלא רוצים אותו. סוג כזה של למשל, ילד בא לישיבה, אף אחד לא רוצה ללמוד איתו חברותה. אף אחד לא רוצה להיות איתו חבר חדר. אף אחד לא רוצה להיות איתו באותו שולחן. למה? הוא אשם. זאת אומרת, זה לא קורה סתם. הוא אשם. בהתנהגות שלו, הוא גורם שלא ירצו להיות איתו, ולא ירצו ללמוד איתו. ולא... הוא אנטיפט, הוא ילד שלא יודע להתנהג, והוא סובל. הוא סובל שאף אחד לא רוצה אותו. עכשיו, הוא לא מסוגל רגשית להבין, אף אחד לא רוצה אותי כי ההתנהגות שלי לא נכונה. אני מתנהג התנהגות כזאת, כי בשכל לא קשה להבין את זה. לא קשה להבין את זה בשכל. אבל הילד תקוע עם בעיה רגשית. ורגשית הוא לא מסוגל להבין שהוא לא בסדר. רגשית הוא לא מסוגל להבין שהוא טועה בהתנהגות שלו. הוא טועה שאם החברה שונאת אותך, תחשוב תמיד, הבעיה לא החברה, הבעיה אתה. זאת אומרת, מראש אתה צריך לדעת, אם החברה נגדך, הבעיה לא בחברה אף פעם. הבעיה אצלך. עכשיו, הילד רגשית לא מסוגל לקבל את זה. ובגלל שהוא לא מסוגל לקבל את זה, אז הוא לא מסוגל לתקן את זה. זאת אומרת, כדי שילד יתקן את מה שלא בסדר אצלו, הוא קודם כל צריך לקבל שיש כזה דבר לא בסדר. הוא מאשים את כל העולם, חוץ מאשר את עצמו. כל העולם אשם לו, כל העולם לא בסדר, כולם לא זה, כולם אשמים, כולם לא יודעים להתנהג, ההורים שלו והמשפחה שלו והאחים שלו והחברים שלו וכל, אף אחד לא יודע להתנהג, רק הוא יודע להתנהג, וכולם עושים לו צרות. זה בדרך כלל הילד הבעייתי הזה ששונאים אותו בחברה ולא רוצים אותו, ולא רוצים ללמוד איתו, ולא רוצים לאכול איתו, ולא רוצים לישון איתו, הוא לשנייה לא מבין שהבעיה אצלו. למה הוא לא מבין? כי רגשית הוא לא מסוגל להתחבר, להכיר בזה שהוא סוג ב', שיש לו בעיה. הוא לא יכול, הוא לא יכול לחיות עם הרגש הזה שאני סוג ב', הוא לא יכול לחיות. הוא בורח מהרגש הזה בכל צורה שאפשר לברוח, הוא מתכחש לרגש הזה, הוא מכחיש אותו, אין כזה דבר, זה לא נכון, אני לא כזה, והוא בורח מהמציאות הזאת. זה המצב הרגשי של ילד. עכשיו, ברגע שאני מדריך אותו ומכוון אותו, אתה תתמודד רק עם כלים של שכל, אני מנתק אותו מהעולם הרגשי. בכלים של שכל הוא כן יכול להבין איפה הוא טועה. בכלים של שכל הוא כן יכול להבין שהוא לא בסדר. בכלים רגשיים הוא לא יכול להבין. לכל אדם יש שני מנגנונים. יש מנגנון שכלי ויש מנגנון... אני פעם אספתי כסף לחתן. בחור שחבר שלי שלח להתחתן, ולא היה להתחתן עם בחורה שלא היה לה שקל אחד לתת. גם לו לא היה. אמרתי, אנחנו נעזור לך. אז אספתי כסף, קנינו לו פריג'דר וגד, מכונת כביסה, ומגבות, וסדינים, וכלי מיטה, ככה, כל מה שצריך, הנורמלי לבית, לא מי יודע מה, אבל את המינימום. אז אני הלכתי לאיזה... יהודי שהיה לו קיוסק כזה, והיה לו שם פריג'דר שהוא רצה למכור. אני לא זוכר כמה הוא ביקש איזה סכום על הפריג'דר הזה, אני רציתי להוריד לו, שיוריד משהו. הוא לא הסכים. אמרתי לו, שמע, זה צדקה, זה מצווה, זה בחור בן תורה שלומד ואין לו כסף, אלא אין כסף, אנחנו נוספנו כסף. והסברתי לו את כל המקרה ואת כל מה שקורה פה, ושיוריד. הוא לא הסכים בשום אופן. טוב, לא, אז לא הסכים, לא הסכים, גמרנו את העסקה, שילמתי לו, הבאתי טנדר לקחת את הפריג'ידר. כשאני הולך לסחוב את הפריג'ידר לתוך הטנדר, הוא קורא לי ונותן לי תרומה, כסף, הרבה כסף, יוצא מה שביקשתי שיוריד. הוא אומר, הנה, זה תרומה של הבחור הזה. אמרתי, רגע, לא מנה, הוצאת לי תמיד חצי שעה ולא הסכמת להוריד שום דבר ועכשיו אתה נותן לי כזה סכום. הוא אומר לי, רביד, מסחר זה מסחר וצדוקה זה צדוקה. הוא אומר, זה שני דברים, הוא אומר. יש מסחר, יש צדוקה. מסחר, אני עושה מסחר. צדוקה זה צדוקה. עכשיו, אני כל השנים לא הבנתי את התשובה שלו. זה נשמע תשובה ילדותית, מה אתה מבין את המוח? מה, התגלגלת איתי על כסף? נתת לי יותר מה שביקשתי ממך להוריד. ואתה אומר לי, מסחר זה, מה המשחק הזה? התשובה... התשובה, במסחר הוא עובד עם רגש, סליחה, הוא עובד עם שכל, בצדוקי הוא עובד עם רגש. אסור במסחר להכניס רגש. מסחר זה תעבוד רק עם השכל. עם השכל, אז אני לא מוריד, אני לא זה. עכשיו, יש גם רגש של צדקה וזה, אז אני אתן לך כזו לצדקה. זאת אומרת, זה בדיוק, האדם יש לו שני מחלקות, בחיים. יש מחלקה של רגש, יש מחלקה של שכל. היה בחור שעשה מעשים מספיק חמורים כדי שיזרקו אותו מהישיבה. הוא היה בחור מצוין, וסתם נפל עם שטויות ועם איזה חברים, ופתאום מצא את עצמו שזורקים אותו, מישיבה טובה הוא היה, ומצא את עצמו שזורקים אותו מהישיבה, והוא בא מסכן מרוסק. הוא אומר, לא יודע איך קרה לי דבר כזה, תראה לאן הגעתי, מה אני עושה, איך אני ניצל מזה? אמרתי לו, לך לראש שיבה, תגיד לו, הרב, תדע לך שכל מה שאני התנהגתי ככה, וכל מה שעשיתי, אתה צודק שאתה זורק אותי. אני במקומך גם הייתי זורק, מי שמתנהג ככה. אבל אתה צריך להבין למה התנהגתי ככה. יש לזה רק סיבה אחת. הייתי ילד קטן וטיפש. ועשיתי שטויות של ילד קטן טיפש. מה שזרקת אותי הכניס לי פליק, עכשיו התבגרתי. עכשיו אני מבין שלא מתנהגים ככה, עכשיו אני מבוגר, אני מבין שככה לא מתנהגים, ככה לא עושים, עכשיו אני מבוגר וחכם. תן לי הזדמנות, 3 חודשים, אם אני לא מצוין, תזרוק אותי. אבל תן לי 3 חודשים הזדמנות. והוא החזיר אותו, והוא גמר את הישיבה בתור, היום הוא תלמיד חכם גדול. עוד הפעם, מה הוא עשה לראש ישיבה? הוא הפעיל עליו מניפולציה רגשית. הוא ניגן לו על הרגש, אתה מבין? הוא בא ואומר, שמע, אני טיפש, אני טעיתי, אני זה. אז אתה מתקפל רגשית. זה מניפולציה רגשית. ברגע שאתה בא, מפעיל עליו, הוא נלחם בך עם שכל. בשכל הוא אומר, ילד כזה לא יכול להיות בישיבה. לי בתור הישיבה, אסור להחזיק כזה תלמיד. אז בשכל לא היה לי דרך לשכנע אותו. אין לי שום דרך לשכנע אותו בשכל. להגיד, סתם תרחם עליי, זה לא עובד. הוא כבר רגיל לזה. אז עשיתי לו מניפולציה רגשית. הנה, הילד פתאום תפס את עצמו, הבין וזה וזה. זה עובד. למה זה עובד? כי אנחנו צריכים לדעת, גם בילדים וגם במבוגרים, יש עולם שכלי, יש עולם רגשי. דברים שלא מצליחים לסדר דרך השכל, צריכים לסדר דרך הרגש. וכן להפך, דברים שלא יכולים להתמודד איתם רגשית, צריך להתמודד איתם שכלית. כשיש לי בעיה רגשית שאני לא יכול להתמודד איתה, האדם צריך להגיד לעצמו, עכשיו בשכל מה צריך לעשות? וללכת רק עם שכל. ואז הילד יוצא מהבעיה שלו. זאת אומרת, צריך תמיד ללמד ילד, איפה שאתה לא יכול להתמודד רגשית, איפה שאתה לא יכול לקבל את זה, תעבור למקום השכלי, ואז הכל, אם ירצה השם, מסתדר. תודה רבה.